ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום זבחים דף חף ה. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 12 שורות מראש העמוד במשנה. נשפך הדם, כלומר מצוואר הבהמה על הרצפה, ישירות מהבהמה על הרצפה, אין כלי פה, ואספו, ואז הוא אסף את הדם כדי, או במחשבה לזרוק אותו על המזבח, פסול, אי אפשר. אנחנו למדנו ש, או אנחנו כנראה נראה עכשיו הבדל בין דם שנשפך ישירות מהבהמה למצב אחר שהתקבל אדם בכלי, קוראים לכלי מזרק, ומתוך הכלי אחרי קבלת אדם כדין אחר כך נשפך על הרצפה. זה מצב אחר, זה מצב שניתן לאסוף את אדם ולהמשיך לזריקת אדם על המזבח. תנו רבנן, ולקח הכהן המשיח מדם הפר, ולומדים מכאן מדם הנפש ולא מדם האור ולא מדם התמצית. הגמרא במסכת כריתות מלמדת איך לזהות מה שנקרא דם הנפש, דם שנפש הבהמה יוצא בה. כלומר, החתך הראשון שעושים בצוואר הבהמה, אז נכון יוצא דם, אבל הבהמה לא מתה מיציאת הדם הראשוני, זה דם, נקרא לזה דם חבורה שנעשה, זה לא שונה מעשיית פצע בתוך הבהמה. אבל בשלב מסוים, בזרימת הדם מגוף הבהמה, יוצא מה שנקרא דם הנפש. אז זה מה שאנחנו צריכים לקביל כדי לזרוק על המזבח. עכשיו, וזה בא להפוק דם האור או דם התמצית. דם התמצית זה דם ש... יוצא, אבל זה נקרא לזה אחרי שיצא אדם הנפש. אני אומר את זה רק כדוגמה, יש לברר באופן מדויק יותר איך להגדיר דם התמצית, אבל מה שברור זה לא הדם שיוצא בו נפש הבהמה. כתוב בפסוק שקראנו מדם הפר, אז דורשים דם מהפר יקבלנו. כלומר, קבלת הדם צריך להיות בכלי ישר מגוף הפר, ולא שהדם נשפך על הרצפה ואז אתה אוסף אותו בכלי. דאי סלקא דאיתך מדם הפר כדכתיב, מדם ואפילו מקצת דם. אם היינו מסתכלים בפסוק באופן מילולי, ו אז ההבנה היא מדם ולא כל אדם, מדם הפר, קצת מאדם, ואפילו מקצת דם זה לא נכון. ואמר רב יהודה מרב, השוחט צריך שיקבל את כל דמו של פר, שנאמר ואת כל דם הפר ישפוך. אז מה ניתן לומר או להסביר מה זה מדם הפר? אלא מדם הפר דורשים בצורה כזאת, דם, לקחנו את המם, עוד מעט הגמרא תסביר את זה, לקחנו את המם מהמילה מדם והפרדנו אותו, שמו אותו בצד, אז אנחנו מתחילים דם, ועכשיו אותו מם שהפרדנו מקודם נצרף אותו למילה השנייה, הפר הופך להיות מהפר, צירפנו את המם למילה השנייה, אז אנחנו דורשים דם מהפסוק, מדם הפר הופך להיות דם מהפר יקבלנו, שהקבלת דם צריך להיות ישירות מהפר ולא מהרצפה. וכסבר, כדי לעשות מה שעשינו, גורעין, כאילו מורידים אות ממילה אחת ומוסיפים למילה השנייה ודורשים. כמובן זה לא דבר שכל אחד יכול לעשות בסלון שלו. זה תוצאה ממסורת, תורה שבעל פה. לא, שוב פעם, לא כל אחד יכול לשחיק במילות התורה, להוריד אותיות, להוסיף אותיות. זה לא, זה לא ככה. זה עובר מסורת, רב לתמיד, רב לתמיד. ובכך ניתן, ורק אז ניתן לעשות כזה דבר, לדרוש בצורה כזאת. אז בשורות האחרונות למדנו שקודם כל קבלת הדם הוא דם הנפש, וגם למדנו שקבלת הדם צריך להיות דם לתוך הכלי ישירות מהבהמה, ולא אחרי שאדם נשפך מהבהמה על הרצפה ואז אספת את הדם. גופה, אמר רבי אלעם הרב, השוחט צריך שיקבל את כל דמו של פר, שנאמר ואת כל דם הפר ישפוך. שורת הגמרא, הפסוק הזה ואת כל הדם הפר ישפוך זה לא קשור לקבלת הדם, והבשיריים כתיב, אחרי שזרקו את הדם על המזבח כדת וכדין, לא, ונשאר כלי, נשאר בכלי דם, הדמים האלו מכונים שיריים, והדמים האלו שופים אותם על יסוד המזבח. אז איך אתה דורש את הפסוק ואת כל דם הפר, איך אתה דורש אותו בקשר לקבלת הדם המקורית העיקרית, בזמן שמדובר פה על שפיכת שיריים? הגמרא עונה, אם אינו עניין לשיריים דה לתי לכולי דם, אי אפשר לצמצם את ההבנה של הפסוק הזה ואת כל דם הפר ישפוך לשיריים. מה, כי תסתכלו מה כתוב פה, ואת כל הדם, כל דם. אבל אם אנחנו מדברים על שיריים, נכון הפסוק ממוקם בצורה כזאת בתורה שזה מלמד על שיריים, אבל אי אפשר לצמצם את ההבנה לשיריים, כי במציאות אין כל דם, זה רק שיריים, כבר נתת דם על המזבח. אז מאחר שהוא לא יכול להיות במובן הזה של שיריים, מאחר שכתוב כל דם, תנאו עניין לקבלה. אז כפי שאמרנו, אי אפשר להתעלם מפשט הפשוט של המקרא, כי בהמשך כתוב אל יסוד המזבח, אנחנו מדברים על שפיכת שיריים. אבל להגיד שהפסוק מצומצם ומיוחד רק לנושא של שפיכת שיריים, זה גם לא יכול להיות, כי כתוב שוב פעם ואת כל דם הפר. אז זה מורה גם על דיני קבלת הדם. אמר יהודה משמואל, השוחט צריך שיגביע סכין למעלה מיד אחרי שהוא גומר את חתיכת צוואר הבהמה והסימנים, הקנה והוושת, מיד צריך להגביע את הסכין שלא ייפול דם למזרק, לאותו כלי קבלה, מהסכין, שנאמר ולקח מדם הפר. שוב פעם, זה קבלת הדם מהפר, ולא מדם הפר ודבר אחר, לא מהפר וגם מהסכין. ועכשיו אז כאן נשאלת שאלה טכנית, ודם סכין ומה מקנח לי? רוצה להשתמש בסכין להמשך שחיטות, אז מה הוא עושה? איך הוא מנקה את הסכין? אמר הבאי, בשפת מזרק. שוב פעם, מזרק זה הכלי הקבלה, ורשי גם מוסיף פה בשפת מזרק ולא לתוכן. אנחנו לא מעוניינים שאדם שיצטבר על הסכין ייפול לתוך המזרק, אלא הוא מנקה בצד החיצוני של המזרק בשפתו. כדכתיב, פסוק שמתייחס למזרק, כתוב בספר עזרא, כיפורי זהב. המילה כיפורי זה לקניח, המילה לחפר, לנקות, לקניח. ורשי מביא עוד דוגמאות לכך שהמילה למכפרי או כיפור קשור לעניין של לקניח. אמר רב חיסדא, אמר רב יומיא בר אבא, השוחט צריך שייתן, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', ורידין לתוך הכלי. המילה לתוך הוא לאו דווקא, אלא הוא אוויר, על אוויר הכלי. צריכים למקם את המזרק בשעת קבלת הדם, שהוא יהיה מתחת לברידים, שמהם כמובן זורמים הדמים של הבהמה. איתמר נמי אמר ואסי אמר ויוחנן, ורידים צריך שיראו אוויר כלי. ברש"י, שורה ראשונה, ורידים לתוך כלי, דנבי קבלה מהפר, שפיר, והי תוך לאו דווקא, תהלו אפשר, אלא על אווירו של תוך כלי. אנחנו נראה בהמשך הגמרא, הרעיון פה שאדם לא יעברו באוויר בלי שהמזרק יהיה מתחת האור, מתחתם, כי אז זה נחשב כאילו אדם בא למזרק, אם המזרק לא ממוקם ישר מתחת הבהמה, אז זה בא דרך האוויר. יש זרימה, זה בכל אופן יכול להיות. יכול להיות, אפילו אם אתה לא מחזיק את הכלי מתחת לבהמה, דרך הכוח הזרימה זה יגיע לכלי, אבל זה בעיה. ככה נראה דיון בזה בהמשך הגמרא. כי אנחנו שוב פעם רוצים כמה שיהיה ישיר מהבהמה לכלי ולא דרך האוויר. דרך האוויר כוונה מכיוון מרוחק. לפני שנתקדם, נסתכל בצד בשוליים, הנושא אוויר שסופו או אין סופו לנוח כמונח דמי או לא. נפקא מינה לגבי קבלת מים חיים לפרה אדומה, קבלת דם במזרק. הערה, אם מגדירים אוויר שסופו לנוח כמונח דמי, הנוזלים האלו או המים שזורם מער או דם שזורם בכוח, הוא זורם, יכול להיות לזרום למרחק אפילו מכוח הזרימת הדם מהגוף הבהמה, עובר דרך אוויר. אז אם אנחנו אומרים שאוויר, מה זה שסופו לנוח? הוא יגיע לכלי כעבור מרחק מסוים וינוח בכלי שלם שהשוליים שלו, התחתית של הכלי, מחובר היטב לכלי. זה אוויר שסופו לנוח. אבל אם אתה אומר שבזמן שהוא באוויר כמונח דמי, יש בזה כולה וחומרה. לגבי דם כולה, אנחנו נצטרך לתאר את זה אחר כך, אבל יש בזה כולה. לגבי מי פרה יהיה חומרה, וכגון במקרה של חבית שלא הונח לשם מי פרה, מים שמגיעים לאווירו יהיו כאילו מונחים בחבית ופסולים. אנחנו בפרה אדומה צריכים שהכל יהיה לשם הפרה. אז אם אדם הניח כלי והמים החיים, המים שזורמים ממעיין, שזה סוג המים שצריך לפרה אדומה, אם הם מגיעים לכלי שלא הונח לשם פרה אדומה, אז זה בעיה. זה בעיה לגבי הכשר מעשה פרה אדומה. אנחנו הצגנו את הדברים האלו רק בתור הקדמה, אנחנו לא מצפים שהדברים יהיו מובנים, אלא תמיד לפני שניגשים לסוגיה חדשה, זה לא מזיק שהרעיונות יושמעו מקודם. עוד הערה לפני שנתקדם בגמרא, אנחנו צריכים להשתדל להיות מאוד מאוד מדויקים במיקום הדברים אם מדובר בדם מהבהמה או המים בקשר למי פרה אדומה, איפה בדיוק נמצא הנוזלים האלו ביחס לכלים שעוד מעט נתייחס אליהם. למטרה זו אנחנו נעזר בעזרת השם ברשי במהלך הדיון. עכשיו הגמרא, שאלה ארבע שורות, בא מיני רבי אסי מרבי יוחנן. היה מקבל ונפחיתו שולי מזרק עד שלא הגיע דם לאוויר. מהו? עכשיו המילה לאוויר כאן, הכוונה, וכאן מאוד מאוד מדייק, אוויר בין דופני המזרק, לא מעל המזרק. לפני כן הזכרנו אוויר, אוויר כלי, כמובן שמה מדובר מעל אוויר הכלי, אי אפשר להכניס את הוורידים לתוך דופני הכלי. אבל כעת אנחנו מדברים על זרימת הדם, והכלי, יש לנו ציור בשוליים, אפשר לעזר בו, מתואר שם מזרק עם התחתית פס מקווקו, מראה שהתחתית נפתח, ואפשר לראות עם הציור, יש לנו חיצים, איך שנפתח שולי הכלי, ומתי נפתח שולי המזרק. אנחנו מציינים פה לפני שהדם הגיע לבין דופני המזרק. שוב פעם, לפני שהדם הגיע לבין דופני המזרק נפתח השוליים, כמו שהסברנו. אז זה מה שהגמרא אומרת. מה הדין? מה הדין עכשיו? מה זאת אומרת מה הדין? לאן יגיעו הדם? הדם יגיעו לרצפה. האם אנחנו נוכל לאסוף את הדם מהרצפה? רש"י, שורה שלישית, עד שלא הגיע דם לאוויר מזרק לבין דופני מזרק, זה כלומר לפני שהגיע לבין דופני המזרק, ועוד הדם למעלה מעין, ומיהו? על כנגד אווירו, אווירו אין. כמו שאמרנו מקודם, דה ורידין רואין אוויר כלי ואין, אז זה אנחנו צריכים. אנחנו לא רוצים מצב שהדם יגיע לכלי בזרימה חזקה במשך האוויר עד שזה מגיע לכלי. עכשיו, מה נקודת הניתוח בשאלה הזאת? אז הנה הגמרא ממשיכה. אוויר שאין סופו לנוח כמונח דמי או לא כמונח דמי. אם אנחנו אומרים, נכון, במציאות אין סופו לנוח בכלי, כי התחתית נפתח לפני שאדם הגיע לבין דופני הכלי. אולי רק במאמר מוסגר, אם קודם אדם הגיע לבין דופני הכלי ורק אחר כך נפתח, אז אין כאן שאלה, כי ברגע שזה מגיע לבין דופני הכלי, זה נחשב כמונח בתוך הכלי. ואז אם בכל זאת אחר כך נשבע או נפתח התחתית, אין בעיה לאסוף אותו מהרצפה, כי זה נחשב קבלת הדם לכלי. כאן אנחנו מדברים על פתיחת התחתית לפני שהדם הגיע לבין דופני הכלי. האם גם אז נוכל להגדיר את זה כמונח ואז אפשר לאסוף מהרצפה, או לא כמונח דמי, ואז יהיה אסור או אי אפשר לאסוף אותו מהרצפה, כי לא נחשב מונח מעולם בכלי. וכפי שרשי מוסיף, ואז במצב כזה, אם אתה אומר לא כמונח דמי, זה בעצם דם שנשפך מן הצוואר לרצפה ואסור לאסוף אותו. הגמרא, אחרי שרב אסי שאל מרב יוחנן השאלה, אמר לה רב יוחנן עונה תניתוה. בואו נסיק תשובה מנושא אחר, מקידוש מי פרה. פרה אדומה, כידוע, מחייב תערובת אפר הפרה עם מים. איזו מים? מים שנקרא מים חיים, מים ממעיין. ואנחנו נדבר כעת על מים שבא ממעיין, מעיין שנמצא בהר. המים זורמים כעת מההר, והמקור אומר חבית שמונחת תחת הזינוק. המים האלו מקלחים מרחוק. יש לנו גם ציור שאפשר לראות את פרטי הסוגיה בציור הזה, או עם צורת הר בשוליים, צורת הר. מים חיים זורמים, הם זורמים דרך איזו צינור, ויש מצב שהקילוח הוא קילוח למרחוק, ובסוף הקילוח הזה מונח חבית. אז חבית שמונחת תחת הזינוק, ואותה מים מקלחים למרחוק. מים שבתוכה, שבתוך דופני הכלי, ושבחוצה לה, מים שהם למעלה מאוגניה של הכלי, פסולים. רש"י, ממול, חבית שמונח תחת הזינוק, צינור המקלח מים מער זקוף, והקילוח מקלח למרחוק ונופל לחבית. וכאן אנחנו מדגישים, וחבית זו אינה מונחת שם לשם קידוש מי חטאת. רש"י ממשיך, מים שבתוכה ושבחוץ עליה פסולים, כלומר שלא ייתן כלי לתוך אווירה ויוחזנו בידו לקבל בו הקילוח לקידוש. כאן הבן אדם רוצה, הוא יודע שהכלי הראשון אין על מה לדבר כי הוא מונח שלא לשם קידוש, אבל אני רוצה את המים הזורמים האלו לשם קידוש, ואני מביא כלי אחר ואני מחזיק אותו. יש כאן לתוך אווירה. בציור שלנו אפשר לראות את אותו כלי, הכלי השני, הכלי הזה שמקופקף בציור א', זה הכלי השני שהוא תוך אווירה של הכלי, החבית הזאת שמונח שלו לשמה. וגם רש"י ממשיך, ואף לא חוץ עלה למעלה מאוגניה כנגד אווירה, שמה שאתם רואים בציור ב', וכיוון שהגיעו מים כנגד אווירה של החבית, הרי אין כמונחים בתוכה, גם בתוך החבית. הוא פסק לה חיותיו, מים, החיותה, כוונה מים חיים, הוא כבר אינו נחשב מים חיים. וענן מים חיים אל כלי בעינן לקידוש. אז מה רואים מכאן? אמה אוויר כמונח דמי. יש כאן בעיה טכנית, אבל בעיה חשובה, ורש"י אומר, ולכמי פרך, היה אוויר שסופו לנוח הוא. זה לא בדיוק המקרה שלנו, של רב אסי, שדיבר על נפחת שולי כלי לפני שאדם הגיע לבין דופני המזרק. כאן החבית הוא שלם. אנחנו נחזור לגמרא, ויש גם קטע שורה, שתי שורות בסוגריים, טעם הסוגריים כתבנו בשוליים, לאות עיקר הוכחה בא מן הרישה. זה העיקר עיסוק שלנו בנוגע לפרה אדומה ביחס לסוגיה שלנו, זה מה שקראנו עכשיו. עכשיו נתקדם במקור. בכל אופן, צירף פיה לזינוק. אנחנו גם ציירנו את זה בציור שלנו. אם הוא צירף פיה לזינוק, מים שבתוכה פסולים ושבחוצה לה כשרים. רש"י כותב על זה, צירף פיה לזינוק, שאין אוויר מפסיק בין פיה לזינוק שבתוכה, כלומר שבאו לתוך אוויר דופנותיה. זה אפשר לראות את זה באלף שמה, זה הכלי השני בתוך החבית שהוא ממוקם שם, מצורף לזינוק. אז אנחנו חוזרים לרש"י. שוב פעם, צירי פיה לזינוק, שאין אוויר מפסיק בין פיה לזינוק, שבתוכה, כלומר, שבאו לתוך אוויר דופנותיה, פסולים. שבחוץ עלה, אף הפי שכנגד אווירה אין, כשרים, שעדיין לא פירש מן הצינור, ואפילו אוויר אין כאן. זה מה שרואים באות ב', אותו כלי שני, הוא מצורף לצינור, אז אין אפילו אוויר, אי אפשר לדבר על אוויר כלי הפסול, מאחר שהוא פירש מן האר עדיין, או פירש מן הצינור עדיין, ואין אפילו אוויר, אי אפשר לדבר על אוויר החבית. ושוב פעם, אנחנו נחזור לגמרא עם הדגש על מה שקראנו ברשא. אז מה רבי יוחנן רצה להשיג בתשובה שלו? שאלנו, מה דין האוויר? וראינו שהאוויר נחשב כאילו כבר מונח. אז השאלה הייתה, מה דין האוויר? כמונח דמי או לא? ואז התשובה, כן, זה נחשב כמונח. אז לכאורה, אז לגבי הדם, יהיה אפשר לאסוף את הדם ויזרוק, למרות שנפחתו דופני הכלי. אבל כל ההשוואה הזאת, כפי שרשי כבר אמר, לא מדויק. היי מיי? מיי מיני? אבסי שאל, אוויר שאין סופו לנוח. מה הדין שהאדם באוויר שהוא לא אמור לנוח, כי נפחת השוליים לפני שהוא הגיע לתוך דופני הכלי? וכפשיט לי ורבי יוחנן ענה לו ממקור אוויר שסופו לנוח. יכול להיות שבמצב של אוויר שסופו לנוח, זה נחשב כמונח. מי אומר שבאוויר שאין סופו לנוח זה גם כן נחשב כמונח? הגמרא עונה, תלתי כבאי מיני. רב אסי שאל בעצם שתי נקודות, ורבי יוחנן ענה על אחד מהם. אם תמצא לומר אוויר שאין סופו לנוח לאו כמונח דמי, אוויר שסופו לנוח מי? אז אם אחד משתי השאלות היה בקשר לאוויר שסופו לנוח, אז הוא קיבל תשובה לנקודה הזאת מהחבית של פרה אדומה. רשי אומר, וכפשיט לי, אוויר שסופו לנוח הוא כגון עד קטני רשע של החבית פרה אדומה. שמה מה כתוב, וזה למדנו כבר, שבחוצה לה פסולים. אותו אדם שהחזיק את הכלי השני מעל אותו חבית, החבית הבעייתית, גם זה פסול. דילמה אי דחשיב לי כמונח, משום דראוי היה לנוח שרי חבית זו שלמה, וראי היה לנוח היא לא שבא זה וקלט, כאילו עם הכלי השני קלט מן האוויר מעל החבית, אבל נפחתו שולי מזרק, לא היה עתיד וראוי לנוח. ורשי ממשיך, תרתי בא מיני, ופשט לאחד המיניו, חבית בא מיני, לא אבי שמיע לי המתניתין. רב אסי לא הכיר את המקור הזה של חבית. הוא בא מיני חבית שמונחת תחת הזינוק, מים שבחוץ עלה כנגד אוויר המאו לקלוט אותן למי חטאת, ופשט לי מעמת ניתין תפסולים. זה מה שרב יוחנן ענה לו. נחזור לגמרא. יש משולש, בעצם משולש מספר שניים. המשולש הראשון היה בתחילת הקטע מול שורה שלישית מראש העמוד. כאן זה עוד לשון רק לשם דיוק פה, מספר אחד התחיל שם, וכאן הגמרא אומרת רב יוסף מתני אחי. כלומר, כל מה שלמדנו עד עכשיו זה, זו גרסת רב יוסף, שהשאלה הייתה בעניין אוויר שסופו לנוח ואוויר שאין סופו לנוח. שתי שאלות, שתי הנקודות האלו היו היו בשאלתו של רב אסי. רב כהנה כאן מתחיל לשנה שנייה, רב כהנה מתני, ואנחנו מציינים בשוליים אצלנו בגמרות המסומנות המשולשמים שלוש לשונות, שלושה לשונות במה הייתה שאלת רב אסי ותשובת רב יוחנן. אז רק לחזור מה שאמרנו מקודם, לפי מסקנת לשנה ראשונה רב אסי שאל שתי שאלות. קודם הוא שאל על אוויר שסופו לנוח, כמו המקרה של החבית בעניין פרה אדומה, ואמרנו דרך רשי שרב אסי עצמו לא הכיר את המקור שרב יוחנן ציטט, ולכן הוא שאל שאלתו מה הדין של אוויר שסופו לנוח. ובנוסף, שאם תמצא לומר, כלומר עוד שאלה הוא שאל, מה הדין שבאוויר שאין סופו לנוח. ועל שתי השאלות האלו אסי קיבל תשובה לאחד מהם בנושא של אוויר שסופו לנוח, מהמקרה של החבית אצל פרה אדומה. כעת אנחנו עוברים לגרסה שנייה בשאלתו של רב אסי. אף כאן המתני חבית באמיני, רב אסי שאל על המקרה של חבית, וכפי שאמרנו מקודם הוא לא הכיר את את המקור הזה. רבה מתני, שוב פעם הוא לשנה שנייה, סך הכל רב אסי שאל חבית באמיני, הוא פשט רב כהנה מתני, סליחה תהיתי פה, רב כהנה מתני חבית באמיני, כפי שראינו ברשי שרב אסי לא הכיר את המקור שקראנו מקודם שציטט רב יוחנן, לכן רב אסי שאל מה הדין באוויר שסופו לנוח, האם הוא כמונח דמי או לא. וראינו את הנפקא מינה במי שמחזיק כלי לשם קידוש, כלי לשם קידוש פרה אדומה מעל אותו חבית, זו הייתה שאלת רב אסי, הוא פשט לחבית, ורבי יוחנן פשט, הוא ענה מהציטוט שקראנו מקודם. אז לפי גרסת רב כהנה, רב אסי לא עסק בכלל בשחיטת קורבן וקבלת קבלת הדם בכלי שנפחת השוליים שלו. רבה גרסה שלישית, רבה מתני חבית באמיני, שבעצם רב אסי שאל שאלת החבית, הוא פשט למזרק, ורב יוחנן ענה לו מהמקרה של קבלת הדם. עכשיו, כדי להבין את הדו שיח פה, אנחנו עוד מעט נצטרך לעיין ברשי. אז מה רב יוחנן ענה לו? אי אתה מודה במזרק שאי אפשר לו בלא זינוק? עכשיו זה לדעתי סתום, אבל רשי פותח את צוהר ההבנה. רשי כותב, אי אתה, סליחה, הוא פשט למזרק, שורה ראשונה מתחת לגמרא, אחרי שרב אסי שאל אותו מה הדין המקרה של חבית של מי פרה אדומה שונח שלא לשמה, ובא אחר הוא מחזיק מעל החבית או תוך דופני הכלי, הוא מחזיק כלי לשם קבלת פרה אדומה, זו הייתה שאלת רב אסי, ורב יוחנן הוא פשלה מזרק צי ולמד מקבלת תם. אי אתה מודה, רשי ממשיך במזרק, שאי אפשר לו בלא זינוק, כששוחט על אוויר הכלי. אמרנו שצריך להיות ככה, זה בתחילת הסוגיה אמרנו את זה. כשהוא עושה כך, שוחט על אוויר הכלי, אין אדם שוטט במקומו, אילו ישר למטה, אלא מקלח לרוחב הכלי עד להלן. יש לנו, הוספנו פה ציור, גם כן מימור בשוליים, אז רואים את המיקום העברידים, הם מעל הכלי, אבל האדם לא יורד ישר למטה, אלא הוא זורם באוויר לרוחב הכלי, ואז נופל בכלי, במזרק. והגרשי ממשיך, ואי, אם אתה אומר אוויר שסופו לנוח, לאו כמונח דמי, נמצא כשהוא יורד לכלי, מן האוויר הוא בא, ולא מן הפר. והתורה אמרה, דם מאפר יקבלנו. וגבי חבית נמי, אוויר שסופו לנוח הוא, הוא כמונח דמי ופסולין. אז כפי שאמרנו במילות ההקדמה, ההגדרה של אוויר שסופו לנוח, אם תגיד כמונח דמי, יש בו כולה ויש בו חומרה. בעניין קבלת הדם, אם אנחנו אומרים שאוויר שסופו לנוח כמונח, אז אין בעיה בקבלת הדם. אנחנו אומרים שברגע שזה אדם היה מעל אוויר הכלי, זה כמונח בכלי. זה שזה בדרך אוויר לא מעלה ולא מועיד, לא מפריע לנו. כי הדם נחשב כבר מונח בכלי. אבל לגבי פרה אדומה, ברגע שהוא מעל אוויר כלי שפוסל, דהיינו החבית שמונח שלא נשמע, לא יעזור לך מה שתעשה בהבאת כלי שני כדי לקבל את הכילוח מהמעיין, מהאר. הרי כבר מרגע שהוא מעל אוויר הכלי, כמונח דמי בכלי הפסול. נחזור לגמרא. אגב, רק הערה צדדית, לפי גרסת רבא, בשאלת רב אסי ותשובת רבי יוחנן, לא דיברו על מצב של אוויר שאין סופו לנוח, כמו הדוגמה של שנפחת שולי הכלי. זה ראינו שוב בגרסה הראשונה בשאלת רב אסי לרב יוחנן, אבל לא בגרסה של רבא. אנחנו חוזרים לגמרא, תנן התם. זה מופיע במסכת פרה, פרק ו' משנה ד', בעניין מים חיים של פרה אדומה. תנן התם, נתן ידו או רגלו או עלי ירקות כדי שיעברו מים לחבית. הדברים האלו, ידו של אדם, רגלו של אדם, או עלי ירקות, זה מאכל, הם דברים המקבלים טומאה. אז אם המים החיים זורמים לתוך חבית, וכאן אנחנו לא מתייחסים לחבית של קודם שהונח שלא נשמע, נגיד הוא הניח את החבית לשם קבלת המים, אבל כדי להעביר את המים מקילוח היורד מן האר, היה צריך ליצור מין, נקרא לזה גשר או מעבר, כדי שהמים יגיעו לכלי. ואיך הוא עשה את זה? אז אם הוא נתן שם ידו, רגלו או עלי ירקות, אמרנו זה יפסול את המים. אבל מה? עוד דוגמה, עלי קנים ועלי אגוזים כשרה, הם אינם מקבלים טומאה. זה הכלל, דבר מקבל טומאה פסולין, דבר שאינו מקבל טומאה כשרין. מנה אני מילי, דאמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בר אבא, אמר קרא. בעניין מים, כתוב אך מעיין ובור מקווה מים יהיה טהור, אביתן על ידי טהרה תהי. ומכאן לומדים שאם האביתן של המים המתארים יבוא על ידי דרך דבר שמקבל תומה, זה פוסל. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, זאת אומרת, מה שלמדנו עכשיו מלמד, אוויר כלי ככלי דמי. אמנם משפט קצר, אבל יש הרבה מה להוסיף כדי להבין את מה שנאמר. ושוב פעם נסתכל ברשי, שבע שורות מתחת לגמרא, זאת אומרת אוויר כלי ככלי דמי. מדקתני נתן ידו וכולי, פסל, דאין המים שוטטים מידו לכלי בשתיתה. שוב פעם אמרנו שאדם שם את ידו בין הכילוח מההר לחבית. מה קורה? המים עוברים על ידו, אבל הם לא שוטטים מיד עם כוח משיכה 90 מעלות ישר לתוך הכלי, אלא בהעברה, כשיוצאים ידו מקחים להם על פני רוחב פי החבית. אנחנו הדגמנו את זה מקודם עם הורידים על המזרק, אותו רעיון שממשיך זרימה מעל פני רוחב פי החבית, ואפילו הכי פסול. על מה? משיצאו מידו לקלח על פני אוויר, אוויר הכלי, אבל כאילו שתתו מידו לכלי ישירות, זה נחשב כאילו ישירות מהיד. שרי ידו על כנגד שפת הכלי מונחת, כמו שתיארנו מקודם עם הורידים, ומשיצאו מידו מקחים באו כנגד אווירו. זה המשיך לזרום טיפה, קצת, עלה מידו, מעל אוויר הכלי, ואז נפלו לכלי. ומכל זה אנחנו אומרים שאוויר הכלי, ברגע שזה יצא מידו שכבר היה על אוויר הכלי, זה נחשב בכלי. ובמילים אחרות, באופן הלכתי, לא במציאות, אבל באופן הלכתי, ישר מהיד לכלי. תהי לב ככלי דמי. כאילו, אם לא אומרים שאוויר הכלי ככלי, אז מה אוויר הכלי? הוא דבר שעומד בפני עצמו. המי פסול. למה אותם מים שעוברים דרך ידו יהיו פסולים? הלא מן האוויר באים לו, ואבל כנותן ידו בצינור משוך מן הכילוח 10 אמות. ובמצב כזה אף אחד לא אומר שהמים יהיו פסולים. בא בן אדם והצמיד ידו לכילוח מן ההר, והמים המשיכו עוד 10 אמות עד שזה מגיע לכלי, אין הנחת ידו נחשב אז בעיה. למה כאן כן? כי מאחר שידו היה מעל אוויר הכלי, והמים זרמו, קלחו קצת לעלן, האוויר נחשב כבר מונח בתוך הכלי. וידו, כן, ידו היה על אוויר הכלי. רק שהיה זרם בהמשך רוחב הכלי, אותו קטע של אוויר, אנחנו אומרים פה בצמוד לנוכחות ידו על אוויר, שוב לא בתוך דופני הכלי, אבל על אוויר, אוויר כלי ככלי דמי. נחזור לגמרא. שואלת עמלי רבי זירא לרב חייא בר אבא, מניין לך, מכל מה שאמרנו בהנחת ידו על הכלי וכולי, שאוויר כלי ככלי? וכדי לבנות את המסקנה הזאת, כפי שראינו ברשי, היינו צריכים להוסיף שלמרות שמידו המים עדיין זורמים באוויר עד שהוא נופיע בכלי, ובכל זאת המים פסולים, מזה עיסקנו מזה שהמים אומנם עברו קצת עלה מידו, ובכל זאת פסולים, אוויר ככלי. אז בא רבי זר ושואל, ודילמה בשוטט, אולי הסיבה שהמים האלו פסולים, ברגע שהוא נתן ידו שם, בגלל שהמים ירדו ב-90 מעלות מקצה אצבעותיו ישר לכלי. לא עבר באוויר, אז איך אתה מסיק שאוויר כלי ככלי, בזמן שלא מדובר באוויר בכלל? אמר לי, רבי יחיא שמע את שאלת רבי זרע והגיב בחריפות. תאורדה. רש"י כותב, שוטה בהול. כך הוא קורא לרבי זרע. תאורדה. כדי שיעברו מים לחביתנן. תדייק בלשון. יש לנו חיצים כאן, אתה יכול לחזור אחורה. במקרה של נתן ידו וכו', כתוב, כדי שיעברו מים לחבית. המשמעות של המילה כדי שיעברו מים זה מצביע באופן ברור על דרך אוויר ולא שוטט 90 מעלות מיד לרדת לתוך הכלי. ואמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, זה עוד מימרה נגיד של רבי חייא, מעידותו שרבי צדוק נשנית משנה זו. מה זה נשנית משנה זו? מה שאמרנו בעניין העברת מים על גבי דבר שאינו מקבל תומה כמו עלי אגוזים, המים יישארו קשרים. אותם מים חיים שעברו דרך דבר שאינו מקבל תומה, המים נשארו קשרים. בא רב חייא בר אבא ואומר שהדין הזה הוא בגלל עדותו של רבי צדוק. תתנן, העיד רבי צדוק, משנה במסכת עדויות, שיש אוסף של עדויות בעניינים שונים. אז העיד רבי צדוק על הזוחלים שכלחן בעלי אגוזים שהם קשרים. שמתם לב שיש כאן פס כפול, זה כדי לקשר את העלי האגוזים כאן למה שהזכרנו שורה ראשונה ברחבות למעלה, גם שם פס כפול על, תחת עלי האגוזים. אז רבי צדוק העיד על כך שמים שעברו על עלי האגוזים שהם קשרים. זה היה מעשה בו עלייה, הוא בא מעשה לפני חכמים בלשכת הגזית והכשירו. לפני שנתקדם בגמרא, אנחנו נפנה לשוליים. יש לנו נושא, מום שנעשה בין שחיטה לקבלת הדם. כידוע, בהמות שמביאים אותם לקורבנות צריכים להיות נקיים מכל מום, הם צריכים להיות תמים. אנחנו נדבר על מי שצורים אוזן הפר. בשבילנו זה סוג של הטלת מום, אחד מאין סוף אפשרויות למומים בבהמה, זה אחד מהם. אנחנו נצטט גם במהלך הגמרא פסוק מויקרא ד', פסוק ד', רק נציין שאוספנו אותו בשוליים, וכתבנו, ולקח הכהן המשיח מדם הפר והביא אותו אל אוהל מועד. זה בפר כהן משיח, אחד מחטאות הפנימיות, בזמן שכהן גדול שנמשך בשמן המשחה הורה מוטט. עכשיו הגמרא, אמר רבי זרע, אמר רבי יוחנן, הצורם אוזן הפר. הוא הטיל בו מום אחר, אני מדגיש, אחר שחיטת הפרה. אם היה מום לפני כן, אז הבת קורבן לא מתחיל. אבל הוא שחט פר תמים. אחרי השחיטה, מיד הטיל בו מום, ואחר כך קיבל דמו. פסול. אנחנו מתארים פה מום בין השחיטה לקבלה, שנאמר ולקח מדם הפר. אנחנו, זה הציטוט בגמרא מדלג על כמה מילים, לכן אתם רואים את שלוש נקודות בין המילה ולקח מדם, כי כתוב ולקח הכהן המשיח מדם הפר. ומה מבינים מהפסוק הזה? אגב, ולקח מדם הפר זה קבלת הדם, ומבינים פר שהיה כבר. הפר בשעת הקבלה צריך להיות שלם כמו בשעת השחיטה. הפסוק שציטטנו שוב פעם מפר כהן אשר, זה אחד מהקורבנות שהם קודשי קודשים, אשכחן קודשי קודשים. אז מצאנו את ההקפדה הזאת בעניין קורבנות כאלו בקדושה מעולה, קודשי קודשים, קודשים קלים. מה בקשר לקורבן שלמים למשל, שהם קודשים קלים, מה הדין? מנה לנו שיש הקפדה כזאת. אמר רב התניא, שא תמים זכר בן שנה. זה בקשר לקורבן פסח שגם הוא מקבוצת קודשים קלים. ומה לומדים מהפסוק שא תמים זכר בן שנה? שיהיה תמים ובן שנה בשעת שחיטה, בקבלה, בהולכה, בזריקה מניין, שגם לפעולות הבאות יש אותו הקפדה. תמיד למה הוא יהיה? כל אביותיו, מילה יהיה מההוויה, כל אביותיו לא יהיו אלא תם ובן שנה. אז מה אמרנו פה? לא רק בשעת השחיטה צריך להיות תם, גם בשעת קבלת הדם הוא בהמשך צריך להישאר תם. אז אם אדם שחט ויטיל בו מום לפני הקבלה, אז הוא פסול. טבעי אביי בא אביי ומקשה, ישוע אומר כל הזבחים שבתורה שנשתייר מהם כזית בשר או כזית חילב או כזית חילב, זורק את הדם. אז לפני שנייה אמרנו שיש הקפדה לא רק בשעת השחיטה שיהיה תמים, אלא גם בשעת שאר הפעולות, כולל זריקת הדם, צריך להיות תמים. מה יש לנו פה? בן אדם, הם שחטו את הקורבן, קיבלו את הדם, בשעה שהם באים לזרוק הדם לא נשאר כלום חוץ מכזית בשר או כזית חלב. תגידו, יש לך מום גדול מזה שלא נשאר כמעט כלום חוץ מכזית בשר? זה מום הכי גדול שיכול להיות, וכתוב זורק את הדם. אז מה ניתן לומר עכשיו בקשר לקושיית או תשובת רבא? רבא הביא מקור עם פסוק שא תמים זכר וכו'. תרגומה הבן שנה, אביי מסביר את המקור של רבא הביא, שיש הקפדה משעת השחיטה הלאה הבן שנה, לא בקשר למום, בקשר לגיל הבהימה. שאם אנחנו מדברים למשל על קורבן פסח, אנחנו יודעים שקורבן פסח צריך להיות שלא יעבור שנה, אז בשעת השחיטה הוא פחות משנה, צריך להיות שגם עד שבאים לזרוק את הדם שהוא עדיין יישאר פחות מבן שנה. שואת רמאו, מי איקה מידי זה בשעת שחיטה בן שנה, בשעת הולכה או זריקה בן שתיים? מה זה יכול להיות שגילו משתנה? הרי הכל נעשה תוך שעות ספורות מקסימום, זה לא... כי אם אנחנו מדברים על מחר, שיכול להיות שעובר שנה, אבל אדם אז כבר יהיה פסול מינה, זה הכל כאן בתוך אותו יום. אז הייתכן שיכול להיות משהו אחרת? שאני צריך פסוק ללמד שהבימה יישאר בין שנה, כלומר תוך שנה בשעת השחילה וגם הלאה? ברור. כפי שגמר שואל, מי כמידי בשעת שחילה בין שנה, בשעת הולכה וזכה בין שנה, בין שנה כוונה עבר את השנה. אמר רבא, אמר עונה שכן, כי גיל הבהמה היא נקבעה לפי שעת הלידה, שעת הלידה על השעון, לא התאריך בלוח, אלא השעה באותו יום. אמר רב, זאת אומרת שעות פוסלות בקודשים. ובכן, אם הבהמה נולדה נגיד בשעה 9 בבוקר לפני שנה, צריכים להקפיד שלפני גמר אותו שנה, לפני 9 בבוקר, טוב אם מדברים על קורבן פסח צריך להיות בין 4, אז נגיד הבהמה נולד בשעה 2 אחרי הצהריים, צריכים שתוך שנה לפני 2 אחרי הצהריים שנה הבאה, לפני תשע אחרי, לפני שתיים אחרי הצהריים, לא רק שישחטו את הבהמה, אלא גם יקבלו את הדם ויזרקו את הדם. הכל לפני שתיים. זה הכוונה, שעות פוסלות בקודשים. אנחנו נסתכל ברש"י, תרגומה הבן שנה, אביי אמר לה לרבה, תרגמה הבן שנה למת ניתח, דבי כל הביותיו כשעת שחיטה, הבן שנה קאי, דסליק מיני בן שנה, בברייתא שקראנו, אמרנו שי תמים הוא בן שנה, אז הדבר השני שמוזכר במקור שהביא רב היה דווקא בן שנה, ועל זה אנחנו אומרים, יהיה כל אביותיו, יהיה בן שנה, אבל אם נכנס בשנה שנייה בין שחיטה לזריחה, פסול, תשעות פוסלות בקודשים, כדי פירוש ויעזים. אבל תם לא תלף מיני, תהיה לב התמים קאי. זאת אומרת, שהוא היה תם בשעת השחיטה, בשעת הזריקה זה כבר לא יכול, לא צריך להיות תם. אבל ענייננו, אנחנו התחלנו את הסוגיה בעניין קבלת אדם. וקבלה בקודשים קלים, בתמימות, זאת אומרת, אם נשחט הבהמה, ולפני קבלת אדם הוא הזדרז להטיל מום, הוא צם או זנו, אז הצורך לתמימות בקבלה, שזה לפני הזריקה כמובן, יש כאן הקפדה בתמימות, ומניין נלמד אותו, אוהיל וגלי בקודשי קודשים גלי. מספיק שאנחנו ראינו מקור בקודשי קודשים על ההקפה הזאת, למרות שאנחנו יורדים מדרגה לקודשי קלים, בכל אופן אותו הקפדה נשארת. עד כאן שיעורנו להיום.